אנשי הביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם אלון מורוך, מנכ"ל SSV Labs. זה שיחה מדהימה על איך מחשבים מסלול מחדש, איך מתארגנים בעולם הזה של הקריפטו בימים האלה, שיש לנו כל כך הרבה שינויים, ואיך מתמודדים גם עם כל הבלגנים האלה שיש מסביבנו. אלון מורוך הוא אחד היזמים אולי הכי מוכשרים שאני מכיר ושנמצאים בתחום שלנו, והוא כבר לא מעט פעמים ידע להתמודד עם העולם המשתנה הזה. אז אלון מורוך, כאן איתנו, אנשי הביטקוין, מתחילים.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אני רוצה להגיד שלום לאלון מורוך, מנכ"ל SSV Labs. אלן אלון, מה המצב?
אה, כל טוב.
תשמע אלון, בפעם האחרונה שהיית בפודקאסט הזה, הפרק היה, האם סטייקינג אפשרי?
כן.
שנים. אז קודם כל, מתברר שכן.
Obviously,
זה obviously עבד יפה. אבל אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופת ביניים כזאת, והזמנתי אותך באמת היום לדבר גם עליכם, גם על מה שאתם עושים, הדברים החדשים שאתם עושים בחברה, אבל גם להרחיב איתך טיפה יותר את העירייה. אני חושב שאנחנו, כאילו אולי הדבר הראשון שהייתי רוצה, זה, אתה יודע, כבר דיברנו בעבר, וכבר סיפרת הרבה על, על התחום, ואתם באמת מתעסקים חזק מאוד באיתריום, אבל אתה יודע, אם היינו עד לא מזמן עם התזה הזאת של וויב 3 ושל הנפקות של טוקנים וכן הלאה, פתאום יש לנו איזשהו סיבוב. זאת אומרת, כאילו אנחנו אמורים להיות באיזשהו סוג של בר מרקט, ביטקוין עדיין יחסית גבוה, איתריום לא ממש שהתרסק, אבל מצד שני, כל עולם הטוקנים האלה, הנפקות הטוקנים, זה כאילו זה משהו שאנחנו כבר רואים אותו פחות, וכאילו לא חשבנו שנהיה במקום הזה בתקופה הזאת, לא?
אני מסתכל על התקופה הזאת כמו המעבר של מי שמספיק מבוגר בינינו, זוכר את יוטיוב כפלטפורמה להעלות סרטונים של חתולים. זה פחות או יותר מה שהיה יוטיוב בתחילת הדרך.
נכון.
עד היום, נגיד עשור אחרי, שאנחנו היום מסתכלים על יוטיוב, אנחנו אומרים, אוקיי, זה הפלטפורמה תוכן הכי גדולה בעולם, by far. אז אני חושב שאנחנו פה באזור הדמדומים הזה בקריפטו. וזה הכל התחיל פחות או יותר לפני שנתיים, לדעתי, עם הכניסה של ה-ETF'ים. זה היה סוג של blessing and a curse של קריפטו. עד הנקודה הזאת היינו די עולם מבודד. הכניסה והיציאה לב ומחוץ לקריפטו הייתה מאוד קשה, היא עדיין לא פשוטה, אבל אז זה היה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, ממש אתה צריך לריב עם בנקים. לפני שנתיים נכנסו פחות או יותר ה-ETF'ים, ובערך באותה הנקודה הזאת, אז להיכנס ולצאת מקריפטו, או לפחות לערך של קריפטו, היה מאוד מאוד קל. נכנסו בין 100 ל-150 מיליארד דולר, תלוי איך אתה סופר, אבל מספיק כסף כדי לשנות את ה-DNA של התעשייה, לדעתי. וזה שינה כמה דברים. אחד, זה שינה, כמובן, נתן גדילה מאוד משמעותית לעולמות ה-stable coins. Stable coins זה אומנם קריפטו, אבל זה גם לא קריפטו. זה מוצר פיננסי שהוא הרבה יותר מקובל אצל ה-TradFi, מה שאנחנו קוראים, traditional finance. ומצד שני, זה ברגע שהם התחילו להיכנס, הם קצת לא הבינו מה זה כל הטוקנים האלה שמתרוצצים. זאת אומרת, עזוב שנייה את הנוצד הרגולטורי ומה הטוקן עושה, הם לא מבינים את האבלואציה, הם לא מבינים למה המוצר שעוד לא יצא שווה 3 מיליארד דולר, ולמה המוצר שיצא ויש לו מלא משתמשים לא שווה כלום או וכולי. וזה זעזע לדעתי את כל התעשייה. בגלל זה אנחנו לא רואים באמת בול מרקט, חוץ מביטקוין, שזה אולי use case מאוד מאוד ספציפי, אנחנו לא באמת רואים בול מרקט בעולם הקריפטו. איתריום נגע ב-all time high ונפל, כל השאר לא ממש אפילו הגיעו ל-all time highs. אז אני חושב ששם זה התחיל, ואנחנו עדים פשוט לשינוי המהותי שקורה כחלק מה-DNA של התעשייה הזאת. אנחנו עוברים מחתולים ביוטיוב לפלטפורמת קונטנט, זאת אומרת בעצם תהליך של התבגרות. ויש לזה הרבה צירי לידה. בנוסף אני אומר, במקביל או לא במקביל, כתוספת או לא כתוספת, בייחוד מה שקרה עכשיו עם אבי, אני לא יודע מתי הפרק הזה יצא לפועל, אבל אני מדבר על הפריצה שעצם הייתה בקלפדאו, שהיו מעורבים בה, נגיד קלפדאו זה לא באמת חברה גדולה ומבוססת, אבל לייר זירו שהיא מאוד מבוססת, היא למעשה
הצורה שלה. בוא נגיד רגע מה קרה שם.
מה שקרה זה שבעצם בכל העולם של קריפטו, נכסים עוברים בין כל מיני צ'יינים שונים ומשונים, הרבה מהתעבורה הזאת עוברת דרך פרוטוקול שקוראים לו Layer Zero. הפרוטוקול הזה בסוף מאובטח על ידי מה שאנחנו קוראים לו Oracle, שזה בגדול איזשהו ישות שמחליטה שמשהו קרה. אוקיי? אז נגיד אם אני מעביר טוקן ממקום למקום, אז הישות הזאת החליטה שהטוקן שאני שורף או נועל בצד אחד, באמת ננעל, ואז מנפיקה בצד השני טוקן. בדרך כלל, אתה אמור לעשות את זה מאובטח. מה שקרה עם KelpDAO זה שהם יפתחו מאות מיליוני דולרים, למעשה עם ישות אחת כזאת. הישות הזאת נפרצה, והם פשוט הנפיקו ערימות של טוקנים, ומה שהם עשו זה שהם לקחו את הטוקנים האלה, לתוך אווה, שזה פלטפורמת הלוואות.
זאת אומרת, הם היו צריכים בעצם לקבל טוקן מצד אחד, כמו קצת מה שקורה בברידג'. היו צריכים לקבל...
זה בדיוק ברידג', זה לא כמו, ממש ברידג'.
אז הם היו צריכים לקבל טוקן מצד אחד, נניח ETH, ואז הוא היה אמור להנפיק איזה מטבע מהצד השני, ST-ETH, ומה שקרה זה שהם גרמו לקלפדאו לחשוב שהוא קיבל ETH בזמן שהוא לא קיבל.
זה אפילו לא קלפדאו, זה...
גרמו לאורקל.
החוזים של קלפדאו בכל צ'יין, פשוט מתממשקים לברידג' הזה של Layer Zero.
כן.
וברגע שהברידג' אומר משהו, מבחינתם זה קדוש. זו המציאות. הבלוקצ'יין לא יודע מה זה בלוקצ'יין אחר, הוא לא מכיר את המציאות הזאת. אז האורקל, זה הברידג'ים האלה, עוזרים לו להבין את זה. ברגע שהברידג' הזה נפרץ, אז בעצם כל מה שהפורץ היה צריך לעשות, זה אבל להגיד, אני מנפיק עכשיו מלא טוקנים כאלה.
כי הוא גורם לברידג' לחשוב שהוא מקבל מהצד השני טוקנים עם ערך.
בדיוק. הדרך, עכשיו, ברגע שלקחת טוקן כזה ועשית את המעשה, אז הטוקן הזה, השווי שלו צונח לאפס. אבל מכיוון שמדובר בטוקן שכבר נמצא בכל מיני פרוטוקולים של DeFi, אחד מהגדולים זה אווה, שזה פלטפורמת הלוואות, הם לקחו את הטוקן שהם פשוט הנפיקו מ-0, שמו אותו באווה, ולוו כנגדו טוקנים אחרים, USDC, Ethereum וכו'. עכשיו, מה שקרה בפועל זה שלא רק שהם גנבו את הכסף הזה, תמורת טוקן שלא שווה כלום, הצורה שזה בא זה עובד באווה זה שיש יחס של lending וborrowing. הם מקסמו את, בעצם את הלנדינג ואת הבארווינג, באותה נקודה יש מיליארדים, עשרות מיליארדים שתקועים באווה, ולא יכולים לצאת, כי אם יש פול למשל של USDC למשל, אוקיי? וכמות הלווים וכמות המלווים היא שווה, אז הפול הזה הוא maxed out, אי אפשר יותר להוציא ממנו כסף, כי אין יותר כסף למשוך, ומצד שני, מי שרוצה עכשיו להכניס כסף, מיד הכסף הזה יימשך, כי יש את הפורץ. כן. אז למעשה הם גם תקעו את כל אווה, עכשיו, לא רק שהם תקעו את מי ששם כסף באווה, שזה לדעתי הפרוטוקול הכי גדול היום, אולי חוץ מליידו, זה הפרוטוקול הכי גדול היום בתעשייה, הם, לא רק שהם גנבו כסף,
הוא קטן, הוא קטן
בעולמות
הדבר הזה.
כן, הוא לא קטן, האמת שכל הכסף עדיין תקוע שם.
הוא ירד כאילו בערכו.
המטבע, לא הפרוטוקול.
הבנתי, אוקיי.
אז לא רק שהם גנבו 300 מיליון דולר בצורה הזאת, הם גם נעלו עשרות מיליארדים שעכשיו לא יכולים לצאת.
אוקיי.
ובעצם נוצר בור באווה, זאת אומרת, הפריצה של KelpDAO בעצמה לא הייתה זעזוע כל כך גדול, בסדר, זה 300 מיליון דולר, אבל בסוף זה פרוטוקול נורא מגודר וכו'. מה שהם עשו, הם פשוט הכפילו פי 10 את ההשפעה של הפריצה הזאת, כי הם עכשיו ירבבו את אווה בתוך הסיפור הזה. אגב, גם Layer Zero זה פרויקט מאוד מאוד גדול, כי הם בעצם שולטים כמעט על, לא יודע, כמעט על הכל, אבל הם פרוטוקול ברידג'ינג מאוד משמעותי בתוך התעשייה, וגם הם עכשיו מקשיקים בלוקצ'יין משל עצמם, שאמור להיות נורא מובטח. אז בבטם ליין זה שיש לך שני פרוטוקולים שהם באמת הכי בלו צ'יפ שאפשר לחשוב עליהם בתעשייה, שנפרצו, באשמתם, לא באשמתם, זה כבר כל אחד מהדילמה שלו, ותקעו עשרות מיליארד דולרים. עכשיו, אני יכול להגיד, זה במקביל בעצם למה שתיארתי לפני זה, שקרה לפני שנתיים, ה-ETF'ים, אני חושב שהגיע איזושהי רוויה בעולמות שלנו, של מספיק עם השטויות האלה. כאילו, לא הגיוני שאנחנו כל רבעון, פריצה חדשה, לא לומדים, מרגיש כמו צעד קדימה, שתיים אחורה. זה התחושה. ולכן הדברים האלה משתנים, אני חושב שלא לא במנותק אחד מהשני. אני חושב שיש רצון אז גם לחשוף את בלוקצ'יין וקריפטו לעולמות הרבה יותר גדולים מה שהם היום, וגם בתהליך הזה מתחלחלת ההבנה שהגישה של סייבר פאנק, הכל פרמישנד, הכל סנסורשיפ רזיסטנט, דיסטריביוטד וכולי, זה אחלה, אבל אי אפשר להריץ את המערכת הכלכלית העולמית על זה, כי פשוט זה לא יציב מספיק. שילוב של השתיים הוא הגיוני. זאת אומרת, אתה רוצה לתת את האינוביישן, כל אחד יחוס מה שהוא רוצה, אבל אתה לא מצפה שבנק עכשיו ישים, לא יודע, 100 מיליארד דולר על, באותם סטנדרטים שנפרצים כל 5 דקות בפאבליק צ'יינס. אז אני חושב ששני הדברים האלה, משנים את ה-DNA של התעשייה, יוסיף פה עוד פקטור שזה AI. בלוקצ'יין וקריפטו תמיד נחשב הילד השובב של התעשיית הטק, איפה שהמון innovation וspeculation קיים, ואני חושב ש-AI גנב הרבה מהדרמה הזאת, לא בטוח זה יימשך לעוד הרבה מאוד שנים, אבל בהחלט מרגישים את זה, זאת אומרת, אם יש לך $100 לשים על ספקולציה, אז כנראה תשים אותה היום על משהו שקשור ל-AI, פחות לקריפטו. אני מניח שזה דווקא משהו שהוא יתייצב, ו-AI מתבגר, מבינים יותר מה אפשר לעשות, מה פחות אפשר לעשות, וכולי, אבל אני חושב ששלושת הגורמים האלה הם מאוד מאוד משפיעים היום על התעשייה שלנו. ומצד השני, אבל יש, בטח מהכניסה של טראמפ לנשיאות, הרגולציה שנתה לטובה, כמובן הסנטימנט השתנה לטובה, ויש רצון עז מאוד מבנקים ובכלל מכל טרדפיי לעשות אדופשן לבלוקצ'יין, ברמות שלא ראינו אף פעם. אז אני חושב שזה כאילו הקונטקסט של כל התהליכים שקורים.
כאילו, מה שאתה אומר בעצם, תשמע, היה לנו כאן עד עכשיו איזשהו עידן אקס, כאילו אתה אומר, תשמע, היה לנו עידן כזה של ניסויים ומשחקים, נתפקנו החל מטוקנים לשימוש בחדרי כושר וקלה במים קוינס, אבל כאילו כל הזמן מה שאמרנו זה שזה יכול לטעון בערך בעולם האמיתי, ומכיוון שיש לנו עכשיו איזושהי התקדמות רגולטורית, וגם התעשייה התבגרה, אתה אומר, אוקיי, אפשר לטעון בדבר הזה איזשהו ערך אמיתי מהעולם? זה מה שאתה אומר?
כן, אבל אני לא חושב שזה מיוחד לקריפטו. אתה okay. רואה את זה כמעט בכל תעשיית הטק. כמה מאיתנו זוכרים שלא יודע, לפני 20 שנה דיברו על זה שכל השיחות יהיו שיחות וידאו, נכון? הכל, לא משנה. זה לא באמת קורה, כי אף אחד לא רוצה להיות על וידאו. עכשיו, סבבה, הטכנולוגיה הייתה קיימת לפני 20 שנה, לקח זמן עד שמצאו בדיוק מה השימוש. AR, VR, אותו דבר. כאילו, זה מאוד מאוד דומה. כל העולם יהיה ב-VR, כל העולם יהיה ב-AR. אנחנו מבינים שזה לא המצב, אנחנו מבינים שיש איזה מקום, זה אומנם תעשייה מעניינת, אבל זה לא בכל מקום. אז הדברים משתנים לאורך זמן, ואני חושב בלוקצ'יינים זה עובר תהליך דומה.
עכשיו, בוא הולך איתי טיפה יותר לעומק, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על, אתם התעסקתם הרבה מאוד, גם בכל הסיפור של ביזור של סטייקינג, וגם אחרי זה בריסטייקינג, איפה כל הדבר הזה הולך?
אז אני חושב שיש קומפוננטות שבעיקר בעולמות האינפרסטרקצ'ר, שמאוד חשוב שהם יהיו distributed ו-decentralized, זאת אומרת, בסוף אם אתה מסתכל, שוב, אני משתמש באנלוגיות כדי שיהיה פשוט להבנה, אבל אם אתה מסתכל היום על אנדרואיד, סבבה? או על מערכות הפעלה מהסוג הזה, או נגיד Mac עם Unix וכו'. אם אתה מסתכל על אנדרואיד, אז אנדרואיד בנוי על לינוקס, אוקיי? עכשיו, אנדרואיד זה מוצר ריטייל שכולנו משתמשים בו. לינוקס זה טכנולוגיה, הקרנל שלו בעיקר, שמפותח בצורה מאוד 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 דידקטית אצל חבורה של אנשים שעושים את זה כבר 30 שנה. ושם הפונקציית מטרה היא לא שיראה יפה. פונקציית מטרה זה security, efficiency, performance וכולי. אז אני חושב שזה תהליכים שקורים, זאת אומרת, אני מאוד מאוד חושב שהקור של הבלוקצ'יין, בטח אם אתה מדבר על public blockchain כמו Ethereum, צריך להיות הכי decentralized, distributed, censorship resistant, שהוא יכול להיות.
כן.
זה לא אומר שהאפליקציות עליו צריכות להיות תמיד כאלה. Mm-hmm. כאילו, יכול להיות מאוד שנמנע הרבה מאוד גניבות היו נמנעות, אם היינו משתמשים באורקלים טיפה יותר סטנדרדייזד, ברורים ולא כזה free for all, העיקר שיהיה decentralized. כי זה לא decentralized וזה לא secured. ויש פתרונות ויש סטנדרטים מהסוג הזה, כאילו, בוא נגיד ככה, הפריצה האחרונה באבה הייתה נגמרת, אם התעשייה ככחולה הייתה באה ואומרת, חבר'ה, אורקלס, יש 4 institutions גדולים שעושים אורקלס, וזה הסטנדרט. כאילו, לא כזה, כל אחד יכול להיות אורקל, ובוא נעשה סטייקינג, ואם אתה עושה סטייקינג, אתה אורקל. זה פשוט לא עובד. ובסוף, כאילו, גם הסטנדרטים האלה, החוסר בסטנדרטים האלה מביאים למצב שכזה, הפריצה היא ב-path of least resistance, כן? כאילו, נגיד, ספציפית בקלפ דאו, שהם כנראה לא ידעו מה הם עושים, או ידעו, ואז יותר גרוע מזה. אז אני כן חושב שזה פשוט תלוי באיזה לייר אתה מסתכל עליו. אני מאוד מאוד מאמין שאם אתה מדבר על L1, public L1 blockchain, כן, הוא חייב להיות הכי decentralized ו-distributed שהוא יכול, וגם יש שם פתרונות לסקיילינג וכולי. אתה מדבר על האפליקציה, הוא בטח, בטח אם אתה מדבר על תשתית blockchain לבנקים, שמההתחלה זה לא decentralized, אז כן, יש דברים שפשוט לא רלוונטיים.
מה קרה באמת, אז שאלתי, אבל החלק השני של השאלה לגבי כל הנושא של ריסטייקינג, זאת אומרת משהו שהיה...
ריסטייקינג בגדול מת. סטייקינג הוא היום, הוא מאוד משמעותי כמובן, מוביל את איתריום. אנחנו בתוכו, זאת אומרת, SSV סטייקינג, החברה, הפרויקט שאני הקמתי, היום SSV סטייקינג, על SSV סטייקינג עושים 7.4 מיליון איתר סטייק, שזה פחות או יותר 20% מכל האיתר שהוא סטייקט בעולם.
שוב את המספר, רגע?
7.4 מיליון איתר.
וואו.
שזה 17 מיליארד דולר, פחות או יותר, 20% מכל הסטייקינג, כל ה-ETH סטייק שיש, אני חושב שזה באזור ה-5% או 6% מכל האיתר שיש. אז, ושם אנחנו משקיעים ב-decentralization, distribution וכו' וכו' וכו', שזה חשוב. On top of it, יש לנו הרבה פעילות שאנחנו עושים למעבר, זאת אומרת, לא רק כסטייקינג, כסטייקינג, אבל אני חושב שנגיד עכשיו, ממש לאחרונה, השקנו מנגנון של, שונה לחלוטין של אקונומיקס לטוקן שלנו וכולי, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאתה בונה מסביב לדבר הזה, אז איפה שזה, it makes sense, אחלה, איפה שזה לא, אז לא. כאילו, אם אתה מחזיק 20% מהסטייקינג של איתריום, וזה מאבטח את איתריום, אז כן, תוודא שאתה distributed, decentralized וכולי.
אז מה הכיוון מכאן בעצם? זאת אומרת, מה הכיוון שהעולם הולך מצד אחד, וגם מה הכיוון שאתם הולכים בו?
אז אני מסתכל עליי ועל החברה שלי כחברה שמאוד מאוד טובה בלבנות תשתיות אסטרטגיות, משמעותיות ורובסטיות לעולם הזה של בלוקצ'יין, עם כמובן פוקוס ספציפי על איתריום. ו-SSV Staking הוא כמובן חלק גדול מזה. SSV Staking ממשיך, מתקדם, ואנחנו ממשיכים לפתח את הפרוטוקול, והוא גם גדל. סתם לצורך העניין, כן, בתחילת שנה היינו ב-5.2 מיליון איתר סטייק. כן. כאילו גדלנו ב-50% ברבעון וחצי. אז יש שם גדילה משמעותית. ובצד השני, אנחנו עכשיו משיקים, לא יכול לספר יותר מדי, אבל בסופו של יום, תשתית בלוקצ'יינית על גבי איתריום לאינסטיטיושנס, לבנקים, לחברות פיתוח, לחברות ענק כמו בלק רוק, פינטק, פיימנטס, כאילו בעצם כל העולם הזה שהוא טרדפאי ופינטקי, שבעצם מחפש פתרונות בלוקצ'יין.
אבל בעצם, האם מדובר בבלוקצ'יין פרטי, או שמדובר בעצם במשהו?
מדובר ברשת של בלוקצ'יינים פרטיים.
אוקיי, מה זאת אומרת?
אז תחשוב שכל בנק, בסוף, מה בנק רוצה להרוויח מבלוקצ'יין? הוא רוצה את היכולת להשתמש בטכנולוגיה הזאת, לעשות settlement 24/7, 365 ימים בשנה, הוא רוצה T+0 settlement, הוא רוצה להשתמש כמובן בנכסים כמו USDC ואיתר וכולי, הוא רוצה יכולת לבנות חוזים חכמים שמייצגים פוזיציות פיננסיות או מכשירים פיננסיים, והוא רוצה גם לעשות את זה עם אחרים, הוא לא עושה את זה רק בעצמו, כי בסוף זה, העולם הפיננסי הוא עולם קולברטיבי, אתה צריך institutions אחרים לסחור כנגדם וכולי. והוא גם רוצה להיות חשוף לפאבליק בלוקצ'יינס בצורה כזו או אחרת, כי שם יש הרבה אינוביישן, הרבה כסף גם, וכולי. אז זה לא רק פרייבסי, זה פרייבסי, פרמישנינג ואינטרופרביליטי, או בעצם היכולת לעשות התממשקות עם גורמים נוספים מסביבי. אז תחשוב שאם אני בנק, אני רוצה לשלוט בתשתית שלי, כי זה מה שאני עושה כבר היום, יש לי סוג מסוים של רגולציה שאני חייב לעמוד בה עם או בלי בלוקצ'יין, זה בכלל לא משנה. אז אני רוצה את כל הבנפיטס בלי הבעייתיות של זה. אז בדרך כלל מה שהם עד היום עושים, הם מריצים פרייבט צ'יין, שזה עבד להם בצורה מסוימת. זאת אומרת, פרייבט צ'יין מאפשר להם שליטה בתשתית ופרטיות. הבעיה בזה שזה לא מחובר לכלום, זה קצת כמו להריץ שרת בבית. אוקיי? אחלה, שרת עובד כשרת, אבל שרת לא מחובר לאינטרנט, זה נחמד, אבל זה לא, אין לזה הרבה פונקציונליות. אז מה שאנחנו מציעים להם זה לחבר את השרת לאינטרנט. צורה מאוד מסוימת, אבל לחבר אותו לאינטרנט.
אבל למה בעצם לא לעשות את הכל על איזשהו, נניח, למה לא לעשות את הכל על תשתית של איתריום ופשוט,
כן, זה על תשתית של איתריום.
ואז למה זה פרייבט בלוקצ'יין? זאת אומרת, זה כאילו שכבה
זה שכבה מעל איתריום, כן.
ואז בעצם מה איתריום עושה בעניין הזה? עושה את הסיקוונסינג? איך זה עובד?
הוא לא עושה את הסיקוונסינג, הוא עושה את ה-final settlement. זאת אומרת, יש שתי סטפים לסטלמנט, יש soft settlement, או soft finality ו-hard finality, אז הוא עושה את ה-hard finality, ונותן גם guarantees לאטומיסיטי, וכל מיני פרופרטיז חשובים בעולמות הזה.
תסביר קצת יותר.
אם אני בנק ואתה בנק והעברתי לך כסף, אז אנחנו חייבים שהפעולה הזאת תהיה אטומית. אי אפשר שאצלי ירד כסף, ואצלך לא יעלה הכסף, נכון? או לא ייתן לי קרדיט. זו פעולה אטומית. אז אתה חייב משהו שיבטיח את הפעולה האטומית הזאת. אז אנחנו משתמשים באיתריום בשביל להבטיח את הפעולה האטומית הזאת. וכמובן, הבנקים ובכלל טרדפיי מאוד מתעניינים להתממשק לכל הליקווידיטי שיש באיתריום, לאינוביישן שיש באיתריום. הם מאוד אוהבים את הווילד ווסט של קריפטו. כאילו, זה משהו שאפשר לעשות עליו המון כסף, יש שם פערי ידע, מידע וארביטראז'ים מטורפים שהם יכולים להרוויח עליהם, הם פשוט רוצים לעשות את זה בתנאים שלהם. אז הם מאוד אוהבים סטייבל קוינס, הם מאוד אוהבים את כל ה-DeFi פרוטוקולס, פשוט רוצים לעשות את זה בצורה שלהם. אז בעצם הרעיון הוא שאם אתה בונה משהו מעל איתרם, שמאפשר לנו לעשות privacy, permissioning, ואת האינטרופרביליטי, זאת אומרת, את הממשקות, אז הם שולטים בכל האירוע. אבל אתה נותן להם את הכלים לעשות את זה. כרגע אין להם את הכלים לעשות את זה. כי תחשוב שעכשיו יש להם private chains שלא מחובר לכלום, אחלה. יש להם חוזים שהם יכולים לעשות deployment על איתריום, אבל הם לא private, וגם נורא קשה להפוך אותם ל-private, on-chain, ב-public chains, וגם צריך מלא engineering בשביל להפוך אותם ל-permissioned. אחלה. יש להם עוד פתרונות שהם כן נותנים להם חלק מהדברים האלה, אבל הם לא איתריום, אז אין שם liquidity, אין שם יוזרים. הרבה פעמים הטכנולוגיה היא גם לא EVM בכלל. אז כאילו, יש את החתיכות, אבל הן לא מחוברות כמו שצריך. ואז במוצר החדש שאנחנו רוצים לעשות, זה באמת לחבר את החתיכות האלה. זאת אומרת, זה לעשות, לבנות על איתריום, אז אתה מקבל את כל הליקווידיטי ואת היוזרים של איתריום. זה להשתמש בסטנדרטים של איתריום, שזה מהטוקן עצמו. שאני ואתה מדברים על טוקן, אז אנחנו מניחים שזה ERC-20.
כן.
אבל זה כי זה סטנדרט, כן? שום דבר, אין שום כוח עליון שאומר שזה ERC-20, אבל הסטנדרטים האלה חשובים מאוד. אז להשתמש בסטנדרטים של איתריום וה-EVM של איתריום. הם רוצים privacy, הם חייבים privacy, הם חייבים גם את החיבוריות, כמו שאמרנו, להתחבר לאינטרנט, הם חייבים את החיבוריות ל-institutions אחרים, וגם לבלוקצ'יינים אחרים. אז אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, יש את הקומפוננטות האלה, ופשוט נסדר אותם במוצר שמשיג את הכל. וזה המוצר החדש שאנחנו בונים, שמניח שתשמעו עליו בחודשים הקרובים. כן?
תגיד לי, איך, תשמע, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, ואני חושב שזה קצת, שזה מעורר השראה ברמה הזאת, שזה כאילו, זה לא פעם ראשונה שאתה בתור יזם, בתור מנכ״ל, אומר, אוקיי, הגיע הזמן, סובב את ההגה של, סובב את ההגה של הספינה, של האונייה כבר.
כן.
איך, כאילו, איך זה מרגיש? איך מגיעים לזה? איך מגייסים כאילו את הכוחות מחדש?
אין כוחות, זה כאילו החיים, זה קצת כמו להגיד, לא יודע, הבן שלך לא טוב בבית ספר, איך עכשיו משנים ופותרים? זה לא עבודה. כאילו, אני חושב שזה הדבר הגדול ביזמות, בטח בטק. זה לא עבודה. זה החיים שלך, וכל השאר נגזר מזה. אז השאלה היא לא כאילו, איך יש לי כוח? אין כוח. מה האלטרנטיבה? כאילו, או שאני יוצא לפנסיה, או שאני עובד בשביל מישהו. שני הדברים האלה לא רלוונטיים.
לא רלוונטיים.
אז כאילו, זה די ברור מה אתה עושה.
לא, אני אגיד לך מה, תשמע, אתה כאילו, אתה אומר, אני אגיד לך, אני מסתכל על זה על עצמי גם בהרבה דברים שאני, זה, כאילו אני מרגיש, אתה יודע, אתה עובד כזה, והמציאות היא זה, ואתה מבין איך להתעסק עם המציאות,
כן.
ואתה מפתח לעצמך את השיטות, ואתה מתקדם באיזושהי דרך. יום אחד, כן. אתה רואה שהכל עוד עובד יפה, והכל בתאוצה, אבל אתה מבין לחלוטין, אתה יודע כאילו מה הסוף, מה הסוף כן. של השביל הזה, ואתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו אני צריך, אני יכול להמשיך להתגלגל.
לא, אצלי זה ממש, אני כאילו, ברגע שאני מבין שמשהו נגמר, ואני חושב שצריך ללכת לזה, אז אני שובר את ההגה בלי, אין לי כאילו, אין לי דיונים.
אבל איך יודעים לאיזה כיוון?
לא יודעים.
אוקיי.
לא יודעים, אינטואיציה. אין, יזמות זה לא, זה כאילו אחד הדברים שאני, כל מיני מהמנהלים שלי, הם מנסים להיות נורא אנליטיים בהחלטות, כאילו, בוא נבדוק מה הכיוון, אין באמת, כאילו, אין לך באמת יכולת, באמת, אם אתה תסתכל על כמעט כל מוצר וכל חברה גדולה, זה מעולם לא התחיל בוועדה שאמרה, בוא ננתח את מצב השוק. זה פשוט לא קיים. לא ביזמות, לא, אם אתה עכשיו חברה גדולה ויש לך כבר סל מוצרים, ואתה אומר, בוא נתפרס לעוד משהו, זה כבר סיפור אחר, זה פחות יזמות, זה יותר אופרציה. אבל אם אתה מסתכל על חברות טק גדולות, מי מהם עשה ועדה לפני זה, זה הכל leap of faith, כאילו זה, זה מה שאני רוצה לעשות, אולי העולם רוצה את זה, אולי העולם לא רוצה את זה. יש דרכים לעשות ניסיונות בזול, זה כן, כאילו אתה רוצה להשקיע 30 מיליון דולר, ואז לגלות שטעית, אבל אין כאילו,
אתה יודע, אנחנו נמצאים כזה בתקופה כזאת, שהיא, אתה יודע, בוא, אני חושב שעכשיו, אחרי שיצאנו, עד שהפרק תשודר, אני מקווה שלא תתחיל מלחמה נוספת.
כן, ותיגמר המלחמה
נוספת. ותיגמר המלחמה נוספת, אבל אתה יודע, יצאנו עכשיו, אני מרגיש לפחות, אחרי המלחמה האחרונה, שהגעת להביא, עם כשהגע, לא יודע איך קראו לה לאחרונה, אני, כאילו, התחושה שלי הייתה, זה שכאילו היינו ברצף כזה, דווקא בתור אנשים שנמצאים בעולם הזה של הקריפטו בישראל וזה, אתה יודע, בשביעי לאוקטובר כזה לקחנו נשימה מאוד 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 עמוקה, וכולנו התגייסנו, ואז עברנו איזושהי תקופה נורא 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 קשה, ואחרי זה, אתה יודע, זה היה לזה תעליות ואת המורדות, ואז אמרנו, והתייצבנו באמצע וזה, ואז יצאנו מזה, ואמרנו, אוקיי, אפשר לתכנן, ואתה יודע, היה את הקבוצות של האנשים זה, וכנסים בדובאי וזה וזה, ופתאום, הכל חוזר לאותו דבר, ופתאום גם אתה, בתור מי שצריך לתכנן קדימה, אומר לצלך, בונה, מה קורה כאן? האם אנחנו נהיה, האם אנחנו נצטרך את זה, איך מתוך הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, איך כאילו מוצאים את הכוחות, ללבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אנחנו צריכים לשנות את הדרך, עכשיו
לא, אז אני איבדתי, נגיד, לדעתי 18 חודשים, כאילו מהשביעי, נגיד, עד אמצע 25 כזה, נגיד, זה שנה וחצי, זה היה די, כאילו, זמן שלא הייתי כמעט בעבודה, או לפחות מנטלית לא הייתי בעבודה, וזה מאוד מאוד השפיע גם אחרי זה על התוצאות, כאילו, זה הביא אותנו למקומות לא טובים. עד שבאתי ואמרתי, אוקיי, אני עושה קאט, כאילו, אני, אחרת זה לא יצליח הדבר הזה.
לא תחבל על הזמן, כן.
אבל בסוף, הבטם ליין זה, לעולם לא אכפת, כן? כאילו, עם כל הכבוד, זה לא מעניין, כאילו, העולם מתקדם, אגב, זה אפילו כבר לא קשור במלחמה לא מלחמה, כן? תסתכל מה AI עושה לחברות מאוד established בארץ, או לא גם בארץ, כאילו, זה פשוט מחריב. בדיוק היום, OpenAI הכריזו שהם מפתחים טלפון. אם אני הייתי אפל ואנדרואיד וגוגל, הייתי מאוד מפחד. מאוד מפחד. יכול להיות שהם לא יצליחו, אבל זה נקודה מספיק גדולה בשביל לבוא ולהגיד, אולי כל המודל הזה של טלפון נגמר, או לפחות איך שאנחנו מדמיינים אותו. אז אם אתה לא יודע לקחת סיכון ולחתוך מהר, כן, תסתכל על חברות כמו Monday, Wix, חברות שאני ספק שהם סיימו את 24 בתחושת טירוף חושים, ואנחנו מלכי העולם, ו-12 חודשים אחרי זה, אני בטוח שהם בתחושת חוסר עונים כבדה. ואני לא בטוח שזה חברות שידעו לשרוד את זה.
זהו, כי השאלה היא, זאת אומרת, אז עכשיו אתה אומר, אני רוצה לחזור לעשות איזשהו לופ-בק לנושא שלנו, כי אתה יודע, אני זוכר שהגל הזה של פרייבט בלוקצ'יינס, כבר ראינו אותו עולה מחדש, עולה, כאילו אני מרגיש שזה כאילו השלב השני שלו.
לא, זה כבר השלב העשירי שלו לדעתי.
אני זוכר אותו חזק מאוד באזור 2017,
כן.
קצת לפני ה... אנחנו כבר הרבה זמן בתחום.
כן.
קצת לפני הממש, הפריחה העצומה של גל ה-ICOs, שאמרו, רגע, בנקים צריכים לייצר איזשהו סוג של, פרייבט בלוקצ'יינס, ואני חושב שמה שאז קרה, זה שזה נתקל, כמו שאמרת מקודם, זה נתקל באיזשהו כאלה איים מבודדים, אבל זה גם נתקל באיזשהו קושי חזק מאוד של הבנקים, לעשות כאילו את הזינוק הטכנולוגי. עכשיו, אתה יודע, אני יוצא לי לשבת מדי פעם עם בנקאים, לפחות כאן בישראל, וזה לא עושה רושם שהם כאילו אומרים לעצמם, וואו, אני חייב עכשיו להיכנס לתוך איזושהי טכנולוגיה נורא נורא חדשה.
פה כאילו... בארץ זה מתכוון.
האמת היא שפה בארץ.
לא, פה בארץ הם לא רלוונטים לכלום.
אוקיי.
הם עוד עשור, כשכל העולם כבר השתמש בזה, אז הם החליטו שזה הזמן להיכנס.
איפה אנחנו רואים את האינג'ינויטי? איפה אנחנו רואים כאילו את המקומות?
פה בארץ, ואצל הבנקים?
לא בארץ. איפה אנחנו רואים בעולם את הבנקים? אז
אני חושב שקרו שלושה דברים מרכזיים.
כן.
אחד, אם אתה מסתכל, אפילו ב-2017, האנשים שהיו אמונים על הבלוקצ'יין בתוך הבנק, אחד, זה היה חבורה מאוד קטנה, ושתיים, זה חבורה שלא הגיעה מעולמות הבלוקצ'יין. זאת אומרת, הם לא באמת הבינו מה הם עושים, זה היה כל experimentation. זה השתנה, כי התעשייה מספיק מבוגרת בשביל לייצר אקזקטס, וכאילו אקזקיוטיבס, וגם דירקטורים בכירים, שמגיעים מתוך העולם הזה. תכה, כזה סיפור מעניין, אצלנו ב-SSV יש איזה בחור, אני לא הכרתי אותו, כן? בחור שכאילו שנים כבר נמצא, ופעיל בקהילה שלנו. ולא ידעתי מי זה. פגשתי זה במקרה לפני שנה באירוע שעשינו בארגנטינה, לדעתי. מפה לשם, הבן אדם הוא ה-Senior Director of Digital Assets בסנטנדר. הוא מנהל את כל האופרציית בלוקצ'יין בסנטנדר, והוא מריץ איזה 100 ולידטורים, סולו סטייקר ב-SSV. עכשיו, זה בן אדם שהוא מבין בלוקצ'יין. אז זה דבר אחד שהשתנה, כי אז הוא יודע להביא פתרונות, והוא גם יודע, כאילו, יודע להעריך פתרונות.
הוא מבין את השפה.
כן. הוא טכנולוג. Okay. דבר שני שהשתנה, זה שהבנקים הבינו שאפשר לעשות כסף. זה מאוד משמעותי. זה הדליק את ה-C-Levels, אבל זה שאפשר לעשות כסף, זה עדיין לא מספיק בשביל בנקים, כי יש הרבה דברים שאפשר לעשות להם כסף. הדבר השלישי, זה הרגולציה והאדמיניסטרציה, שעכשיו יש בארצות הברית. שפתאום מישהו אמר להם, זה בסדר לעשות כסף מקריפטו. אז שלושת הדברים האלה באמת הזניקו מאוד את התעשייה, ובאמת רואים עכשיו שזה טופ דאון, זאת אומרת, ה-C-Levels אומרים, מה האסטרטגיית הבלוקצ'יין שלנו, בוא נטמיע את זה, ואתה רואה שהם מתחילים לעשות, להוציא מוצרים החוצה, מבלקרוק ל-JP וכולי. אז זה בהחלט השתנה, האם זה רץ מהר? כן, האם זה רץ מהר כמו שאנחנו חושבים שזה? לא, בנקים זזים בקצב אחר, אבל זה בהחלט הזמן. אני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבשנתיים שלוש הקרובות, אנחנו בסוג של רגע של ויזה מול מאסטרקארד, סוג של מי שמכיר את הסיפור, איפה שם בשנות ה... לא יודע מתי זה, ה-30-40, או לא, הגזמתי, 50-60 נגיד, okay. שנות ה-50-60. כל תעשיית הקרדיט קארד, זה התחילה להתפתח ולהתעצב. ובסוף בסוף, זה עניין של נטוורק בילדינג, זאת אומרת, מי הנטוורק, בסוף בסוף כרטיס אשראי זה לא הפלסטיק, זה מי המרצ'נס והבנקים שתומכים באשראי הזה. מי שגם זוכר, זה לא כמו היום, כן, שאתה מעביר ומגייץ ויש לך זה, פעם זה היה... כרטיסים שנתנו לך קרדיט מול הבנק ללוקל מרצ'נטס, כאילו הבנק מכיר את הסוחר, מכיר את המשלם, והוא מאפשר לך לשלם, ואחרי זה הסוחר הולך, אתם זוכרים את המכשיר הכחול הזה, נכון, המגייץ שלך? אז אתה הולך, זה היה בעצם ההתקדמות של... של
צ'קים.
של צ'קים. אז אתה הולך, עכשיו זה היה מאוד לוקלי, כי אין זה.
רגע, נסביר, היה כזה, היית מגיע למקולת, היו מכניסים כזה משהו עם נייר קופי, מכניסים מעליו את כרטיס האשראי, ואז המקולטניק היה עושה כזה...
נכון.
בגלל זה הוא מגייץ כרטיס האשראי, ואז הוא היה שולף, ואת כל הדפים האלה הוא צובר, צורר נכון. בחפיסה, ומעביר אותם לחברת האשראי.
זה השדרוג של, אם אתם זוכרים, שהייתם הולכים למקולת השכונתית, או לבריכה, והייתם אומרים, תשים לי על, וההורי היה משלם, כאילו בסוף החודש.
תרשום לי.
תרשום לי. אז זה המקבילה שזה פשוט טיפה יותר מוסדרת, אוקיי? אז בשם התחילו כרטיסי אשראי, אבל המרוץ היה, אני לא בן 50, אבל אני עדיין זוכר את זה טוב טוב, המרוץ בין הכרטיסי אשראי היה לבנות את הרשת, כי סבבה, אם אתה באזור הלוקלי שלך עושה את זה, זה נחמד, אבל הם רוצים לעשות את זה ברמה בינלאומית, ואז בעצם היה מרוץ למי משתלט על מה. ובתחילת הדרך, אגב, היה, אם אתם זוכרים, עדיין יש חלק מהחנויות פה מכבדים ויזה, זה היה המשחק, כאילו, כי לא היית מכבד שני כרטיסי אשראי, כי היום זה כבר מכבדים הכל, כן, זה כבר לא זה, אבל פעם זה היה המשחק. אז אני חושב שבשלוש שנים הקרובות זה יהיה המשחק עם בלוקצ'יין ובנקים. זאת אומרת, מי יודע לבנות רשת של מלא 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 בנקים ו-threat-fi institutions אחרים שמשתמשים ברשת הזאת לייצר network effect, ועל בסיס ה-network effect הזה בונים פינטק, בונים מה שאתה רוצה אחרי. אז שנתיים שלוש הקרובות האלה, זה מה שיהיה לדעתי. ומשם זה יהיה סקייל. זאת אומרת, אם בשנתיים שלוש הקרובות אנחנו סוגרים את ה... יהיו כמה רשתות, מי ה-clear winners של אותם הרשתות, אני מאמין שבעשור הקרוב אנחנו נראה בין 50 ל-100 טריליון דולר tokenized on-chain.
DeFi מת?
לא, הפוך. Okay. אני חושב שDeFi ישתנה, אבל יהפוך להיות גדול יותר.
זאת אומרת, מהרגע שאפשר יהיה לעשות משהו שהוא... כן. לא לגמרי פרמישנלס, אז הוא יוכל לעבוד בעצם בין הבא.
אני ממש נותן את הדוגמה של יוטיוב. יוטיוב עזר או לא עזר לתוכן? יוטיוב עזר או לא עזר למי שמייצר מצלמות? יוטיוב עזר או לא עזר להפיץ מידע? זה מה שזה בסוף. זה בסדר שהבנקים של השעה הזאת, כן, נגיד הערוצי הטלוויזיה, כן, לא אהבו את זה. זה, אבל הם בסוף גם אלה שמשדרים ביוטיוב, כן? אז כאילו, אני חושב שלשם זה הולך. אני חושב שזה יתפתח מאוד, זה פשוט ישתנה מאוד. האם אתה שואל אותי, האם pump.fun יהיה חלק מהפורטפוליו של בנק? לא. האם אבי ויוניסופ? כנראה שכן.
פולימרקט.
גם. פולימרקט הוא כבר. נכון. זאת אומרת, אחד המשקיעים הכי גדולים שלו זה...
NYC.
כן.
כן, אייס לצורך העניין.
נכון.
אז בעצם, זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה אומר, יהיה לנו סטייבלים, יהיה לנו tokenized assets, יהיה לנו DeFi שיקשר בין כל העניין, אבל כאילו המשחקיות הזאת, אנחנו, כאילו המשחקיות הזאת שאפיינה את הנפקות הטוקנים וכל הדברים...
אני חושב שזה largely dead, כן. אני חושב שזה לא משהו ש... הכל יכול לחזור, אבל אני חושב שבגדול התעשייה הזאת יהיה לה מאוד קשה להתרומם. פשוט נושא הוולואציות, הספקולציה, שוב, בעולם שבו אני קרן ואין לי הרבה מקומות לשים כסף מאוד ספקולטיבי, אז הנפקת טוקנים חדשה היא מגניבה. אבל בעולמות של AI, שאני יכול לשים פה כסף גם על זה, אז פתאום זה פחות מגניב. אז אני חושב שזה מאוד פגע בעולמות האלה.
דבר אחרון. דיברנו הרבה על באמת על התקופה, אבל אתה יודע, להיות יזם בתקופה הזאת וזה, איזה עצה היית נותן ליזם הקריפטו, יזם הווב 3 הישראלי, או יזמת, שעכשיו ככה נמצאים בתוך התקופה הזאת, מה, איזה טיפ היית נותן שיאפשר להם ככה?
תתחילו מוקדם ואל תוותרו. להתחיל מאוחר וזה, זה מאוד קשה.
טוב, אלון מורוך, מנכ״ל SSV Labs, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
אנחנו אלה אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, והתכנסו אתר של איגוד הביטקוין, אנחנו מספרים שם המון על כל הדברים שאנחנו עושים, זה הכל, תהיו טובים, תודה רבה אלון.
תודה רבה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.